ט"ז שבט, לשנה פשוטה. השיעור מתחיל בדף כ"ד עמוד 60 במילים ומה שפיקוח נפש, והשיעור מסתיים בסיום הפרק בעמוד הבא בדף ל"א.
אומר אדמו"ר הזקן, ומה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות. אנחנו יודעים שההלכה אומרת שאם יש לאדם סיטואציה של פיקוח נפש. פיקוח נפש זאת אומרת חובה עליו לשמור על הנפש. אם למשל דוגמה שמופיעה במשנה שנפל לו עלינו בית על בן אדם.
הנפש או הגוף?
לשמור על ה... שימשיך לחיות. כמובן שהגוף יהיה מונח לו עלינו בקבר, אז זה לא התועלת, אלא שנפש תהיה מחוברת. אז אם אדם לו עלינו נפל עליו בית, והוא נמצא מתחת לגל אבנים, לא יודעים אם הוא חי או מת ויכול להיות שהוא חי, אז יש כמובן חובה על כל הסובבים לעשות הכל כדי לפקח את הגל. זה מצווה, מצווה, ונשמרתם, וצריך לשמור גם על השני. ואם זה קורה בשבת, ביום חול זה חובה, בשבת זה גם חובה, החובה לא השתנתה. אבל מה, החובה הזו כרוכה בחילול שבת. אז מה אומרת ההלכה שפיקוח נפש, עוד מעט ניתן הפסקה לפרסומות, בינתיים בוא נמשיך ברצף. רק שנייה. לכן נפש. בדיוק בשביל זה אמרתי שנעשה עצירה באיזשהו מקום כדי שלא יהיה בלבול באמצע העניין. נתחיל עוד הפעם. אם יש מצב שחובה לעזור לאדם שימשיך לחיות לפיקוח נפש, לשמור על הנפש שלו שהיא תמשיך להחיות את הגוף, ואנחנו נמצאים במצב שזה מתנגש עם מצווה אחרת, כמו למשל עם חילול שבת, אז ההלכה אומרת פיקוח נפש דוחה שאר עבירות. מה פירוש שאר עבירות? פיקוח נפש לא דוחה עבודה זרה. פיקוח נפש לא דוחה גילוי עריות או שפיכות דמים. למרות שאם יבוא הגוי ויגיד לו, אם אתה לא עובד עבודה זרה, אני הורג אותך. פיקוח נפש, אומרים לו, פה יערן. אתה לא עובר על זה. אבל בשאר עבירות, שבת זה דוגמה, אפשר גם דוגמאות נוספות. למשל, אדם שלא עלינו חולה, והתרופה היחידה, או אדם שנמצא ברעב שהוא רואה אותו הולך למות. ואפשר לתת לו משהו להחיות את הנפש שלו, והדבר היחיד שנמצא כרגע בנמצא להחיות אותו זה מאכל טרף. אז ההלכה אומרת פיקוח נפש דוחה שאר עבירות. זאת אומרת שלא, ואין בזה גם יכולת לאדם לומר אני מהדר ואני לא רוצה לעבור על העבירה ואני לא אסור. אין בזה בחירה חופשית. זאת אומרת, זה לא אדם של, זה לא נתון לשיקול דעת. ואם אדם יעבור על זה, הוא עבר על ציווי התורה. פיקוח נפש דוחה שאר עבירות. אז רואים שהתורה בעצמה עושה הבחנה בין עבירות מסוג אחד, ששם היא אומרת שפיקוח נפש דוחה את העבירות האלה. זאת אומרת, אל תתחשב בעבירה. למרות שנראה לך כאילו אתה עובר עבירה, תמשיך לפקח ולשמור שהאדם הזה יחיה. וכשמדובר על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שם אומרים אל תעבור. לכאורה לפי מה שאמרנו קודם בתניא, שאין הבדל בין עוון לעוון, הכל זה התנתקות מהקדוש ברוך הוא. מה פתאום יש הבדל בין שאר עבירות לשלושת אלה? וגם אם יבוא האומר ויגיד, נו, בפיקוח נפש, אתה יודע למה הוא דוחה? כי סוף סוף בפיקוח נפש אני גם עושה מצווה. אני דואג לשמור על בריאות של אדם או על החיים שלו. אז יש כאן איזו התנגשות בין מצווה לבעיה אחרת שאתה עובר עבירה, אז אני אומר פיקוח נפש דוחה. אומר אדמו"ר הזקן, וגם אביא לך דוגמה נוספת, גם כשאתה לא מקיים מצווה בעת שאתה עובר על רצון השם, אלא זה לא כרוך בשום מצווה, למשל יעבור ואל יהרג, בא גוי לבן אדם ואומר לו, אם אתה עכשיו לא אוכל או לא שותה את המאכל הזה או לא שותה את השתייה הזו, אני הורג אותך, אתה חייב לאכול את זה. והמאכל הזה הוא טרף. אז מה ההלכה אומרת? מה הוא צריך לעשות? יעבור. רק בשלושה דברים כתוב יהרג ואל יעבור. אבל חוץ מהשלושה דברים האלה, כשזה מונח, נמצא במצב רגיל שהגוי להנאתו רוצה להכשיל את הבן אדם בעניין שזה לא מצווה, אלא להפך, הוא אומר לו תעבור עבירה, אז מה ההלכה אומרת? יעבור ואל יהרג. לא, להפך, הוא עובר על הציווי והוא ממשיך לחיות. כדי להמשיך לחיות הוא צריך, לא, בשאר הדברים, בשאר עבירות, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, או חוץ מ, אולי נזכיר את זה כבר עכשיו, יש מצבים מסוימים שצריך למסור את הנפש גם על כל השאר הדברים, אם זה עניין של של קידוש השם, לדוגמה, נביא דוגמה שכתוב שם, זה העניין של פיקוח של עבודה זרה. נביא דוגמה, הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שאם למשל הגויים רוצים לשנות את הצבע של שרוכי הנעליים של היהודים בגלל שהם רוצים שהיהודים ישתוו לגויים, נגיד, כמו רש"י אומר שם בגמרא ככה, ששרוך הנעל, זה הפירוש בלשון הגמרא, ארקטה דמסנה, מסנה בארמית זה נעל, ארקטה בארמית זה שרוך, שאם דרך הנוכרים לקשור כך ודרך ישראל בעניין אחר, בוא נגיד יש מדינה מסוימת שהיהודים קושרים את השרוכים בצורה אחת או שיש להם צבע ב... למשל, אחורה משהו שטותי, מה זה משנה? אבל באו הגויים ואמרו, אנחנו גוזרים גזירה שכרגע אנחנו רוצים שכל היהודים ישנו את צורת הקשירה של השרוכים כמו הגויים, כגון שיש צד יהדות בדבר. למשל, אם הקשירה בצורה מסוימת זה מבטא צניות, וקשירה בצורה אחרת זה מבטא פריצות. ודרך ישראל להיות צנועים, אפילו שינוי זה, לכאורה שינוי כזה קטן, כן לסרוך או לא לסרוך, שאין כאן מצווה אלא מנהג באלמה, יקדש את השם בפני חבריו ישראל. זאת אומרת, יש גם סיטואציות שצריך לקדש את השם ולמות על זה, בגלל שכרגע הגוי רוצה במצב הזה לעקור את היהדות. אבל לא נביא דוגמה קיצונית כזו, אלא סתם הגוי להנאתו בא לו למשל שהיהודי יבשל לו אוכל בשבת. הגוי יודע שכאן יש אדם, שף מצוין, מוצלח, והגוי אומר לו, אני עכשיו רוצה שתבשל לי אוכל וזה שבת. להנאת הגוי. והוא אומר לו, אם אתה לא מבשל לי כרגע את האוכל, אז אני הורג אותו. אז מה היהודי צריך לעשות? שיבשל את האוכל, יעבור ואל יהרג. אילו זה היה עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים, אז אומרים שיהרג ואל יעבור. אז שואל אדמו"ר הזקן בעצם את השאלה, רואים שהתורה בעצמה עושה לנו הבחנה בין מצוות חמורות למצוות שהן לכאורה קלות, אז למה אמרנו קודם שמי שעושה הבחנה כזו זה תוצאה מרוח שטות ואין שום הבדל? עונה אדמו"ר הזקן תשובה, היינו, הסיבה למה אומרים למשל על פיקוח נפש שהוא דוחה שאר עבירות, למשל הדוגמה שנתנו עם שבת, תדע לך, כפירוש חז"ל, הגמרא בעצמה מסבירה, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. הגמרא אומרת שכשמחללים את השבת עבור יהודי שצריך להסיע אותו בדחיפות ברכב לבית הרפואה, אומרים תיכנס לרכב, תיסע בשבת, אין בעיה, להפך, זה מצווה. אז אומרים, למה זה מצווה לעשות את זה? זה לא חילול שבת, למה? השבת בעצמה אומרת, זה יהיה הקידוש שלי אם אתה תעשה את זה. כי אם אתה תחלל את השבת הזו כדי להציל אותו, אז הוא ימשיך לחיות ויקיים עוד הרבה שבתות אחרים. אז ולא משום קלות העבירות וחומרן, זה לא בגלל שבחרנו עבירות קלות ואומרים עבירות קלות מותר לעבור עליהן ועבירות חמורות אסור, זה לא תלוי בכלל בחומרה או בקלות, זה תלוי במה שקבע הקדוש ברוך הוא. וכאן חייבים להוסיף מילה שאדמור זה כן נגיד את זה עוד שתי שורות, שלוש שורות, אבל רוצה להגיד את זה כבר עכשיו. הסברה הזו שכדאי לחלל שבת אחת כדי שהוא יקיים שבתות הרבה, זה סברה שאם זה היה בנוי רק על הסברה, אז עם הסברה הזו גם היה אפשר להשתמש בעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. היה אפשר לומר שאם בא הגוי ואומר ליהודי תעבוד עבודה זרה, ואז היהודי יכול להגיד, כדאי לו לעבוד עבודה זרה פעם אחת, ואז אני אמשיך לחיות ואני כל חיי יהיה יהודי מאמין. או אותו דבר בגילוי עריות. ושמה ברור שאין סברה כזו. אז גם הסברה הזו, ככה החוק האלוקי, הקדוש ברוך הוא קבע, שבשבת יש כזה סברה, בדברים אחרים לא. זאת אומרת, זה לא בגלל ששבת קל יותר, או דברים אחרים חמורים יותר. מצד ההתנתקות מהקדוש ברוך הוא אין הבדל. הקל והחמור, אין קל ואין חמור. הכל אותו דבר. רק הקדוש ברוך הוא קבע, פה כך ופה אחרת. ומביא בסוגריים, אדמור הזקן, הוכחה מאוד מעניינת. הוא אומר, כרגע במצב הנוכחי, מה אנחנו מבינים? שמה הקדוש ברוך הוא קבע? שיש לנו שבת, ויש לנו מול השבת, גילו עריות. או עבודה זרה. אז מה יותר חמור? לכאורה, גילוי עריות ועבודה זרה נמצאים כאילו בסל חמור, ושבת נראה קל יותר. מאוד מעניין, בוא תראה דוגמה מאוד מעניינת, שדווקא אתה תראה ששבת יותר חמור מגילוי עריות. יש דברים מסוימים שגילוי עריות נמצא במצב קל יותר משבת, זה מוכיח לנו שהדירוג לא עומד לפי כללים קל וחמור, אלא לפי רצון בורא עולם. במקרה הזה הוא יגיד לך שבת חמור יותר, במקרה אחר שבת יהיה קל יותר. לדוגמה, הדוגמה המעניינת אומרת כך, תדע, מה ההוכחה שזה בכלל לא תלוי בחומרה ובקולה? שהרי שבת, אותו שבת שקודם אמרנו מותר לחלל שבת בשביל פיקוח נפש, ואסור לעבוד עבודה זרה בשביל פיקוח נפש, אסור לגלות עריות בגלל פיקוח נפש, שבת מותר. זה לא אומר ששבת קלה יותר. מה הוכחה? שהרי שבת חמורה ושקולה כעבודה זרה לעניין שחיטת מומר לדבר אחד, ביורד היה סימן ב', מה שאם כן במומר לגילוי עריות. מה אומר האדמו"ר הזקן? מביא ציטוט משולחן ערוך. כתוב ביורד היה דבר כזה. הלשון בשולחן ערוך אומר ככה, שחיטת עובד כוכבים נבלה. אם גוי עובד עבודה זרה, מומחה בשחיטה, נוכל אפילו לבדוק אותו ונראה שהוא שוחט בדיוק כמו יהודי למאדרין, אבל שחיטת עובד כוכבים, הלכה אומרת, מה שהוא שחט זה כמו נבלה, אסור לאכול. אחר כך ממשיך יותר מאוחר הלכה נוספת ואומר, מומר לעבודת כוכבים או לחלל שבת בפרסיה, אם יש יהודי שהוא יש לו ג'וק בראש, יש לו בעיה, שבבעיה הזו הוא בזה עובר, הוא לא מסוגל להתנתק מזה ועושה את זה בפרסיה, הדוגמה שכתוב שם זה עבודה זרה או חילול שבת. אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה, זה הבעיה שלו, זה החולשה שלו, הוא מחלל שבת בפרסיה, אותו אדם יכול להיות שהוא מקיים את כל שאר המצוות למהדרין, אבל שבת הוא מחלל בפרסיה. אומרת ההלכה לגבי דיני שחיטה, דינו כעובד כוכבים. אם הוא עכשיו ישחוט, אומרים, זה מחלל שבת בפרסיה, משהו שחט נבלה. אבל אם הוא מומר לאחד משאר עבירות, אבל אם הוא בן אדם שהוא מומר, זאת אומרת הוא עובר באופן מודעי, באופן מודע, לא שבת, שאר עבירות. לדוגמה, גילו עריות. ידוע אצל כולם שהבן אדם הזה מגלה עריות ואין לו שום בושה בדבר. בעניין הזה הוא מומר והוא שוחט, מה ההלכה אומרת? שחיטתו כשרה. אין צריך לבדוק לו סכין, אפילו את הסכין שלו לא צריך לבדוק אם הוא טוב או לא, תסמוך עליו, תאכל מהשחיטה שלו. מביא את מוח וכן הוכחה ואומר ככה, שבת אם הוא עובר ומחלל שבת בפרסיה זה כמו עבודה זרה. גילו עריות זה בסדר, לא שחלילה גילו עריות זה בסדר, אבל הבשר שהוא ישחוט כשר. אז מביא את מוח וכן הוכחה שאתה לא יכול לבוא מתוך נקודת הנחה ולומר שתמיד שבת קל יותר מגילוי עריות, ולכן מותר פיקוח נפש לדחות שבת ואסור בפיקוח נפש לדחות עניין של גילוי עריות. הוכחה שלגבי הלכות שחיטה משתנה, הכללים משתנים. לגבי הלכות שחיטה אז מומר לעבודה זרה ושבת נמצא בחומרה, ומומר לגילוי עריות הוא לא כל כך חמור. ואפילו האחרים, אפילו ששבת חמור כמו עבודה זרה, אז בפיקוח נפש משתנים הכללים. בפיקוח נפש אז דווקא שבת נדחה וגילוי עריות לא ידחה. אפילו אחי, פיקוח נפש שבת, דוחה שבת ולא גילוי עריות. אלא, אז אם כך, מה המוצא שלנו מכל העניין הזה, מכל הדיון הזה? זה גזירת הכתוב. זה גזירת הכתוב, כך גזר הקדוש ברוך הוא, כך הוא קבע. הוא קבע שפה ההלכה תהיה כך ופה הוא מבטר לך, את זה תדחה, את זה אל תדחה. אבל זה לא פונקציה של חומרה וכולה. אלא ביחס לתוצאה המתרחשת בעת העבירה על רצון השם, בכל העבירות מתרחשת אותה תוצאה. שמהי התוצאה? התנתקות מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם השאלה והתשובה שהוא בא לחזק את מה שלמדנו בשיעור הקודם, שאין הבדל בין עניין לעניין. אתה רוצה לשאול? עכשיו
דבר.
הלאה. אלא, אומר אדמו"ר הזקן, עכשיו אבל צריך העברה חשובה. נכון שביחס להתנתקות כל העבירות אותו דבר, אבל בכל זאת יש הבדל בין עבירה לעבירה. מתי ההבדל שיש בין עבירה לעבירה? בכל זאת יש הבדל. ההבדל הוא לא בשעת מעשה. בשעת מעשה כשאדם נכשל אין הבדל, קטן וגדול זה אותו נתק. ההבדל יהיה לאחר מעשה, אחרי שהבן אדם סיים את העוון שהוא עשה, זהו סיים. עכשיו פה יש הבדל בין דבר לדבר. יש דבר שהנתק שנוצר בשעת החטא הוא כל כך חזק שקשה לחזור חזרה אחר כך, כי הפגם היה פגם. זאת אומרת, בוא נבדיל כאן בין הנתק שנוצר לפגם שהוא עשה. מבחינת הנתק אין הבדל בין אבון לאבון. מבחינת מה פגמת בנשמה אצלך בעת הנתק, יש דברים שהפגם הוא חמור יותר ויש דברים שהפגם יהיה קל יותר. ולכן יש דברים שאם אדם נכשל, הוא נכשל בדבר קטן, בית הסעיף בשולחן ארוך, אומרים לו כשנכשלת נתקת, אחר כך אתה יכול לחזור בתשובה במהירות ולחזור חזרה, ובמהירות אינו זז משם עד שמוכנים לו. יש דברים שהתנתקת, עכשיו שאתה רוצה לחזור זה יהיה תהליך יותר ארוך, יש דברים שאפילו יום כיפור לא יועיל העניין. זה לאחר מעשה, אבל זה לא אומר שבשעת מעשה גם היה את זה. בשעת מעשה זה היה אותו דבר. זה הסיום של הפרק. אלא שלאחר מעשה החטא, אבל אחרי שהוא כבר עשה את החטא, אם היא מעבירות שאין בהם קראת ומיטה בידי שמיים, אם זה היה עבירה כזו שהיא לא נמצאת בקבוצת האבונות שעליהם כתובת הלשון קראת. ומה פירוש קראת? קראת פירושו, כמו שיש באיגרת התשובה, אדמו"ר הזקן אומר שהקשר בין הנשמה לבורא עולם נמשל בפסוק לחבל, כמו שהפסוק אומר יעקב חבל נחלתו. אז הוא אומר כמו חבל שאם הוא שזור מ-613 חוטים דקים, אז הנמשל הוא שהנשמה קשורה לבורא עולם דרך שתרייג מצוות, אז כל אבון יש לו איזשהו נתק. יש דברים שאומרים עליהם קראת. מה זה קראת? קראת זה אומר שהנתק נוצר בכללות החבל. אז אם זה אבון שיש עליו קראת, אז הפגם הוא מאוד חמור. עכשיו לקשור חזרה זה תהליך יותר קשה. אבל אם הוא מעוונות, מעבירות שאין בהם קראת ומיטה בידי שמיים, שאין נפשו האלוקית מתה לגמרי ונחרטה משורשה באלוקים חיים, אם זה אבון שאין קראת, אז אם אין קראת אז הנפש האלוקית שלו לא נחרטה לגמרי. ופה חייבים להוסיף, זה גם אדם שעובר על קראת זה לא אומר שהוא נחרט לגמרי וגמרנו כבר. אם חס ושלום הוא היה נחרט לגמרי, אז בעצם היה יוצא מכלל ישראל. אז כתוב בחסידות מבואר שיש בנשמה שתי דרגות, יש דרגה שקוראים לה יעקב ויש דרגה עמוקה יותר שקוראים לה ישראל. הנתק שנוצר בקראת נוצר באותה דרגה שקוראים לה יעקב, אבל בדרגת ישראל שזה נקודה עמוקה יותר, שם גם קראת לא מנתק שום דבר. אז זה לכן הלשון הידוע ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ואילו המשל של החבל כתוב לגבי יעקב חבל נחלתו. ועל זה אומר אדמו"ר הזקן בהשגחה פרטית, זה במאמר הידוע של אני לדודי ודודי לי של אדמו"ר הזקן על חודש אלול, שם הוא מביא במאמר ביטוי מעניין. הוא אומר שגם אדם שעובר כזה אבון שנפרד ונחרט משורשו לגמרי, דהיינו הוא עובר עניין של קראת, אז הוא אומר שמה על ידי ערעור תשובה אחד ישוב וידבק בשורשו. והוא אומר שמה שאם, הוא אומר את הלשון שמה, שאם היה נמצא בדרך משל תרופה כזו שיכולה לחבר את הגוף לראש אחרי שהתנתק, אז אומר ברפואות עוד לא נמצא יכולת לחבר ראש לגוף אחרי שזה התנתק. זה בגשמיות לא נמצא, אבל ברוחניות יש. כי גם אדם שעובר עניין של קרת, שכאילו נוצר כאן מצב של ונחרטה, אז הוא מביא שם את הלשון ואומר אבי ואימי יעזבוני והשם יאספני. אז גם אבי ואימי זה דרגות באלוקות. אז הוא אומר ביחס לדרגת אבי ואימי אז באמת נהיה קרת, עזבוני, אבל ביחס להשם אז גם הוא יאספני. אבל כאן הלשון בדמו הזקן זה יראו תשובה מדביק מחדש את היהודי לשורשו. אז פה אבל בלשון של הדמו הזקן הוא לא נכנס כאן בתניה, הוא לא נכנס פה לחלוקה הזו בין דרגת יעקב לדרגת ישראל, מה שכתוב בדמו הזקן בעצמו כתב ליקוטי תורה. כאן הוא עושה חילוק כללי בין אבונות שיש בהם קרת, ואז זה מצב שנחרט משורשה לגמרי, לבין אבונות שאין בהם קרת, שאז הוא לא נחרט לגמרי, רק מה קרה אז? רק שנפגם קצת דביקותה. כשאדם עובר אבון שאין בו קרת, אז נוצר נתק קטן יותר בדביקות שיש בינו לבין בורא עולם, ואחיזתה בשורשה בחטא זה. על ידי החטא הזה נוצר נתק של האחיזה שיש בין הנפש שלו לשורש שלו על ידי החטא הזה. יהור תשובה זה כבר מחזיר, זה תשובה אמיתית. זה לא מנקה, יש עדיין תהליך. זה כמו שאומרים, זה מחזיר. עכשיו צריך ליצור את הניקיון. מצוות התשובה מן התורה, אומר אדמו הזקן באיגרת התשובה, מה זה מצוות התשובה מן התורה? עזיבת החטא. עצם האירור הזה שהוא מחליט לעזוב את החטא, זה כבר מצוות התשובה מן התורה. אחר כך יש בזה כמובן פרטים וכולי, אבל בעיקרון זה כבר פועל לעניין. נכון? זה דוגמה שהרידי מקודשת מספק. אז זה מה שאדמו הזקן אומר, שלאחר מעשה יש הבדל. ואז אם אדם עובר אבון כזה שאין בו קרת, אז נהיה פגם קטן. נראה כאן מיד את ההגעה שיש בצד. אומר אדמו הזקן, ולפי ערך וחילוקי בחינת הפגם בנפש ושורשה בעליונים, כך הם חילוקי בחינת המירוק והעונש בגיהנום או בעולם הזה. מכיוון שכל חטא פוגם באופן אחר, אז גם כל חטא תהליך הניקוי הוא גם אחר. למרות שכל החטאים מנתק, אז למה רואים בסדר העונשים שיש אנשים קלים, אנשים חמורים, יש אנשים בעולם הזה, יש למעלה בגיהנום? אומר, ההבדלים הללו ממה הם נוצרו? כי הפגם שנוצר על ידי החטא הוא שונה. כיוון שהפגם הוא שונה, אז לכן תהליך הניקוי הוא גם שונה. לכל אבון וחטא עונש מיוחד, שהמטרה של העונשים זה למרק ולהעביר הלכלוך והפגם. כידוע שכל העונשים שיש בתורה זה לא חס ושלום נקמה שהקדוש ברוך הוא מחפש לנקום מהיהודי החוטא, אלא נקודה של העונש זה רק לנקות, למרק ולהוריד את הלכלוך. העונש הוא כבר תהליך הריפוי של הבעיה, וזה לא הבעיה בעצמה. וכן בחייבי מיטה וקרת, אפילו כשיש אבונות כאלה שהם בקבוצת האבונות של בעלי הקרת, גם פה לא כולם שווים, הם פוגמים כולם בשווה. זאת אומרת, צריך לעשות הבחנה בין הנתק לבין הפגם. הנתק הוא בוודאי בכולם, הפגם הוא שונה. ובמילא נמשיך רגע מבפנים איפה שעצרנו. הרי אחרי החטא, אם מדובר בחטא שהוא לא קרת, אז מה קורה אחרי החטא? כיוון שהיהודי הוא בכל אופן בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, אמנם התנתקת ממני, אבל הנתק לא פגם כל כך חזק, אז אני מחזיר אותך מיד בחזרה. הרי גם נפשו החיונית הבהמית המלובשת בגופו וכן גופו חוזרים ועולים מהסתרא אחרא וקליפה זו ומתקרבים לקדושת נפש האלוקית. בעצם מה שקורה, שהאדם הזה שחטא בחטא שהוא לא קרת, אז אמנם בשעת החטא מה קרה? הוא היה שקוע בעמקי הקליפות, התנתק מהקדוש ברוך הוא. מי היה שקוע? הנפש הבהמית בוודאי. הנפש האלוקית שלו גם קצת נגררה לשם. אבל אחרי החטא, מכיוון שזה לא היה פגם כל כך גדול, אז הוא יכול מיד לצאת משם. למה? מכיוון שהנפש האלוקית שלו הרי היא נשארה בקדושתה, המלובשת בהם, המאמינה בהשם אחד, הרי הנפש האלוקית שלה נשארה באמונתה בבורא עולם, וגם בשעת החטא הייתה באומנה איתו התברך. גם בשעת החטא הנפש האלוקית לא נפגם אצלה שום דבר. אם היה פגם, אם היה לכלוך, זה היה רק ברובד מאוד חיצוני. במהות היהודי נשאר מאמין גם בשעת החטא. זה הלשון שנלקח ממגילת אסתר. כאשר הייתה באומנה איתו. הנפש האלוקית כל הזמן נמצאת בשלימות ההתקשות והאמונה שלה. רק מה קרה לה? שהייתה בבחינת גלות ממש. בזמן החטא הנפש האלוקית הלכה לגלות. היא נגררה הפך רצונה לתוך העמקי הקליפות בעת החטא. תוך נפש הבהמית מסתרה אחרה המחתיה את הגוף או מורידתו עמה בעמקי שאול למטה מטה. בזמן החטא הנפש האלוקית הייתה נגד רצונה בתוך עמקי הקליפות, וגם אז כשהיא הייתה בעמקי הקליפות היא נשארה באומנה איתו התברך, כמו הלשון הידוע ברמב"ם מלכות גירושין, שגם יהודי שזועק ואומר אני לא רוצה לעשות את רצון השם, אז בתוך תוכו אפשר לגלות לו שהוא כן רוצה. גם כשהוא אומר לא רוצה הוא גם רוצה. אין אצל יהודי נתק אמיתי במהות שלו. אבל בזמן החטא הוא בכל אופן נפל, הוא נפל תחת תומת הסתרה אחרא וקליפת עבודה זרה השם ישמרנו, ואין לך גלות גדול מזה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אז נכון שבזמן החטא הנתק היה נתק והנפילה הייתה נפילה, אבל מכיוון שזה לא חטא כל כך חמור בפגם שלו, אז לכן יש יכולת לחזור במהירות יותר חזרה. אבל זה לא אומר שיש עבירות שבהם הנתק הוא לא קיים. מבחינת הנתק קיים בכל דבר, כמו שכתוב להיל. לשורש, איפה כתוב להיל? כתוב בפרק א' בתניא, בפרק ב' בתניא. לשורש הוא מקור נפשות כל בית ישראל ומחוכמה הילה. השורש של כל יהודי הוא מחוכמה הילה, ולכן השורש שלו, הנפש האלוקית שלו, היא קשורה כל הזמן למקור שלה, היא לא יכולה להיפגם. ישראל, אף על פי שחטא ישראל, ומה שהזכרנו קודם, שבדרגת ישראל גם קרת לא מנתק. והוא התברך וחוכמתו אחד וכו'. ואז מה יהודי צריך לחשוב? מה ייתן לו את היכולת להתבונן? כמה זה, כמו שאומרת הלשון, השם ישמרנו מלרדת בחטא אפילו קל, והוא כמשל האוחז בראשו של מלך ומורידו למטה ותומן פניו בתוך בית הכיסא מלא צועה. אם אדם יבוא למלך ויגיד לו אני רוצה להוריד את הראש שלך בתוך האסלה רק לדקה אחת, אחרי דקה אני מוציא אותך, מוציא את הראש חזרה. באבון קטן שאין בו קרת, אז מה בעצם אמרנו? בשעת האבון הוא התנתק, אחר כך אפשר לחזור חזרה. אז אם זה קרת, אז הוא תמן את הראש בתוך הסלב, ועד שהוא יוציא את זה משם זה תהליך ארוך. ואם זה חטא קטן, רק לשנייה אחת תכניס את הראש ותוציא חזרה. הרי כלפי המלך, מה זה משנה לשנייה או לשעה או לשנה? המצב הזה לקחת את ראשו של מלך ולהכניס אותו בתוך כזה מצב, אז זה לא משנה. מבחינת האלבון לאדם והאלבון למלך, אז אין הבדל. אז מה הטיפשות שאדם עושה הבחנה בין אבון קטן לאבון גדול? זה בדיוק כמו שאדם יגיד, אני מחליט את ראש המלך לדקה, רק לדקה, לא להרבה זמן. אז מבחינת העניין זה אותו דבר, שאין לך אלבון גדול מזה אפילו עושה כן לפי שעה. אין אלבון גדול למלך ואין אלבון גדול ליהודי שהוא נמצא במצב כזה. שהקליפות וסתרה אחרה נקראים קיצועה, זה שהוא הביא דווקא דוגמה כזו, זה לא שהוא נסחף בדוגמה מעולם הדמיון קיצונית. קליפות וסתרה אחרה זה הלשון שמכנים אותם בשם הזה, ככה הם נקראים. כאן נודע, כידוע שזה הלשון שלהם. אז ממילא, כמו שבפרקי אבות יש ביטוי כזה, כן, שולחן, כן? אז ממילא זה ממש כך. אז זה בעצם סיכום, שהסיכום הזה הוא בעצם סיכום ארוך של מפרק י' ז' או י"ח יותר נכון, זה סיכום ארוך של מספר פרקים, שהמטרה של כל הפרקים להביא אותנו בעצם לרעיון אחד. שמה הרעיון אומר? איך יהודי יכול בצורה קלה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך או בלבבך לעשותו, איך יהודי יכול בצורה קלה להגיע להיות זהיר בכל פרט מהשולחן ערוך.